נאמר כמה דברים ששייכים לחג השבועות. הדלקת הנרות ביום טוב גם כן יש בהם מצווה כמו שיש בערב שבת, ולכן צריך לברך שקדישנו וצוותיו וצוותנו להדליק נר של יום טוב. כך נאמר גם בירושלמי פרק הרואה. יש מהראשונים שכתבו שלא לברך על הדלקת נרות של יום טוב, אבל אין הלכה כן. והמנהג פשוט בכל ארץ ישראל לברך. בתימן היו כאלה שלא מברכים, אבל כיוון שבאו כאן לארץ ישראל, הוא מרן דעצרה הוא מרן, הוא מרן כתב בפירוש צריך לברך על הדלקת נרות של יום טוב, לכן צריך לברך. על שהחיינו, אם הנשים מברכות שהחיינו בשעת הדלקת הנרות, אם כי יש כאלה עדות שנהגו לברך, אבל הגאון יעבד ערער על זה, על המנהג הזה, היות שבערב כל אחד ואחד מקדש בבית שלו, ובשעת הקידוש מברכים שהחיינו. על איזה טעם לחזור עוד פעם, פעמיים להגיד שהחיינו, פעם אחת מברכים שהחיינו בשעת הקידוש. והברכת שהחיינו היא על היום, על היום הקדוש. אז זה היה צריך לעשות עוד פעם גם כן בשעת הדלקת הנרות. לכן הוא אומר שלא נכון המנהג הזה. והוא צודק. זה מפורש מירושלמי פרק הרואה. המדליק נר בערב יום טוב, מברך להדליק נר של יום טוב, ואין הוא אומר שהחיינו. בפירוש כתוב. לכן, וגם כן העול זרוע מעתיק את הירושלמי הזה. לפי כך, נכון הוא שלא יגידו שיחיינו, וישמחו על ברכת שיחיינו שיאמר בעליהן בשעת הקידוש. הברכה היא כמובן לפני ההדלקה ביום טוב, לכל הדעות. גם לאותם שהם חושבים שבערב שבת צריך תחילה להדליק ואחר כך לברך, ביום טוב כל עלמא מודים שצריך קודם לברך ואחר כך להדליק, כמו כל המצוות שמברך עליהם עובר לעשייתם. מה זה עובר לעשייתם? קודם עשייתם, כמו שאנחנו נוהגים מברכים מתעטף בתפילין אחר כך מתעטפים בתפילין, מברכים מניח תפילין אחר כך מניחים תפילין, מברכים מדליק נר חנוכה אחר כך מדליקים נר חנוכה, מברכים לשמוע קול שופר אחר כך שומעים קול שופר, מברכים על מקרא מגילה אחר כך שומעים מגילה, וכי על זה הדרך. כל המצוות כולם צריך להיות קודם עשייתם ולא לאחר מכן. הרמב"ם סובר, כותב ככה בתשובה וגם בהלכות אישות, שמי שמברך אחר עשיית המצווה הרי הוא מברך ברכה לבטלה. כי כבר רבותינו אמרו אין מברכים אלא עובר לעשיית המצווה, דווקא זה לא לחתך לה, זה לעקובה. ואם ברך לאחר מכן ברכתו ברכה לבטלה. וכך כותב בתשובת הראש, כך כותב בתשובת הרשב"ת ועוד כמה ראשונים. לפיכך למעשה צריך לברך דווקא עובר לעשייתה. אנחנו נוהגים כמו דעת מרן שקבענו הוראותיו שגם בשבת קודם מברכים ואחר כך מדליקים, שזו דעת הרמב"ן, זו דעת גם כן רב עמרם גאון, ודעתו של רבנו אליעזר בר יועל הלוי הרעלייה, דעתו של המורדכי, לדעתו של ספר הפרדס, מביא אותו והרב חידה. וכן יש לנו כמה ראשונים שאומרים במפורש שצריך קודם לברך ואחר כך להדליק. המנהג שלנו הוא אמיתי, הוא נכון, יציב ונכון וקיים, לדעתו של מרן שקבענו הוראותיו. וכך היה המנהג בכל קבוצות ישראל. למשל רבי יחיא סלאח כותב בספרו, גם בספר פעולת צדיק וגם בספר שטרנזיטים הוא כתב, שמנהג תימן כולם לברך ואחר כך להדליק בערב שבת. וכך היה מנהג סלוניקי, כך כותב רבי שלמה קמחי בספר יקהל שלמה. כך היה מנהג איזמיר בטורקיה, כך כותב רבי יצחק פלאס בספרו יפה ללב. כך היה מנהג בארץ ישראל, כמו שכתב רבי אליהו מניץ. ובכן רוב המקומות בחוץ לארץ אשר שמענו שמעם, כל אלה שהם עדות המזרח נהגו כדעתו של מרן שקיבלנו הוראותיו. ומרן סובר שצריך לברך תחילה ואחר כך להדליק. ודעתו של מרן, אם בירך אחר ההדלקה ברכתו ברכה לבטלה. עשה את המצווה בלי ברכה, והברכה שברך לאחר מכן זה ברכה לבשרה, לדעתו של מרן. אם כי האשכנזים לומדים בדעתו של מורם כמדליקים ואחר כך מברכים, אבל אנחנו לא נוהגים ככה. ולכן אנחנו נאמר עלינו עד סופו של תורת אמך. מקרוב, חדשים מקרוב באו, התחילו לשנות את המנהגים, לפני שקוראים בספר כיסוי שולחן ערוך, וזה רב שחבר אותו אחד מגאוני אשכנז, הוא חבר את זה על פי ספר חיי אדם, הוא הולך בעקבותה של חיי אדם. ספר חיי אדם, הוא כתב שמברכים אחר ההדלקה, אז גם הוא הולך בעקבותה. באמת בשולחן ערוך, וזה מחלוקת, מרן ומורה, היה לו להשכיל דעת מרן. אבל הוא כתב את זה באשכנז, ולא עלה על ליבו שהספר הזה כיסוי שולחן ערוך יבוא לפה לארץ ישראל, וילמדו בו ספרדים. אם היה חושב ככה, היה כותב שהספרדים חייבים לו כמו מרן, האשכנזים כמו מורן, שכך כותב בשלושת תיבות דברי מלכיאל, בכל מקום ומקום שיש בשתי העדות, גם אשכנזים וגם ספרדים, היה מורה הוראה שלא להקשיב את הרבים, חייב להורות את הספרדים כמנהגם ולאשכנזים כמנהגם. גם פה הוא היה צריך לומר את זה, אלא הוא לא חשב, לא עלה על ליבו שהספר שלו יחבר אותו בפולניה, למי אותו פה לארץ ישראל. האנשים אין להם ספר אחר של קיסור בהלכה, הוא באמת הוא קיסור של ספר חיי אדם. שאלו אותו, למה אתה קורא אותו קיסור של חיי אדם? זה קיסור של ספר חיי אדם. אבל מה אתם רוצים, כשאני אקרא את הספר קיסור חיי אדם, זה מקיסור חיי אדם? לכן קרא אותו קיסור של חיי אדם. טוב, אבל על כל פנים, זה עדיין לא מצדיק שאנשים משנו את מנהגם, נוסף הספרדים, שכולם נהגו, כמו דעתו שמרה שכיוון הורה אותיו, לא זזים ממנו ימין לשמאל, ולכן חייבים לברך תחזה ואחר כך להזמין. ומי שלא עושה ככה צריך לדעת שהוא מברך ברכות לבשלה. הגאון ביצרי, רבי איסעזר מלמצר, שהיה ראש ישיבת עץ חיים, כידוע היה מפורסם בגאונותו, בצדקתו, החזון איש היה כותב לו מרן, הוא כותב לו. לא היה נהג מאוד, לשום אדם לכתוב לו מרן, שמו הגאון הזה. כפי שבאמת היה גאון בצדיק. והוא, כשבא פה לארץ ישראל, ככה עידו בניו, הגאון הרב יהודה מלצר, הרב של רחובות, הוא סיפר לנו את זה, וגם אחיו, שמיד כשבא לארץ ישראל, אמר להם עד עכשיו נהגנו בחוץ לארץ, כפי שנהגנו. עכשיו שבאנו פה לעצמם למרן, השולחן ערוך, חייבים לשנות את המנהג ולברך שחדלה ואחר כך להדליק נרות של שבת. כי שצריך לברך עובד עשייתן. ופה מרן הוא מרן דעתרה, צריכים לשנות את המנהג. ועד עכשיו במשפחה שלא קודם, כל משפחתו הענפה קודם נוגעים כמרן. שקודם מברכים ואחר כך מדליקים. יש גם תוספת ששיבות פאר את חיים. אחד מדעוני אשכנז, בשנת ספר סלמבר. אז גם כן הוא כותב אותו דבר, כותב שהיינו בחוץ לארץ, היינו לי אנשים לא לשנות מהמנהגים שלהם, כיוון ששם נהגו כדעתו של רבי יעקב בן, שצריך תחלה להדליק ואחר כך לברך. אבל עכשיו בבואנו, ברוך השם, בדיקה אותנו הקודש ברוך הוא בא לארץ ישראל, והסברה האמיתית והנכונה היא כדעתו של הרמב״ם ומרן, למה היו לשנות מנהגי המקום, לפי צריכים תחלה לברך ואחר כך להדליק. דעת רוב הראשונים והאחרונים ככה היא שצריכים לברך ואחר כך להזיק. כמה גדרים שבאו מחוץ לארץ וראו את מנהג ארץ ישראל, שינו את מנהגם לטובה. כמו שכן אנחנו ברוך השם שזכינו ואנחנו ותיקים בארץ, ובדעת שצריכים תחדה לברך ואחר כך להזיק. ולא לעשות אחרת, כי זה חשש שלום ספק ברכה לבשלה. כל דברים האלה ועלה לנור הור וניחותה. לא יאמר לשם בכל ענות דיבורת, אלא בדרכי נועם. דרכי הדרכי נועם, בכל סיבותי השלום, יסביר אדם לאשתו, יסביר אדם לאמא שלו, יסביר בקרובה, שקטע עליך. יגיד להם את זה לאט לאט, עד שיכנסו בתכנן. זאת אומרת שאחרי שיסגלו אחרת, קשה מאוד להשיב את הדבר לאיתנו, עד שיסביר להם את זה בתוצאה מלאט בדרכי נועם. הגאון יעבד, אחד מגדולי האחרונים, הוא מגאוני אשכנז, כתב שהעיקר כדעתו של מרן, לא כמו שכתב הרמ"א. כי מה הוא אומר הרמ"א? אם נגיד השקל ניתן לחזור סון על זיקר של שבת, אז זיקר שבת לא יכול אחר כך להזיק את הנרות. אבל אין לך גלי דעת גדול מזה, שהוא דרך על מנת להזיק, והרי אפילו שעיניי בלב מועיל שאדם לא יקבע ערב שבת. וכל שכן שיש הרבה פרקים שצוברים, שאין קבלת שבת במיד בכלל בדקת הנרות. כך מפורש בהרן, במסכת שבת ובגימל, כך כותב שם חדושי הרמב"ן, כך כותב שם חדושי הריטב"א, כך כותב המאיר שם, כך כותב הראש שם, כולם דחו סברת מי שאומר שקבלת שבת תביאה בדקת הנרות. אלא לא תביאה בדקת הנרות. וכל שכן בדורתה שהוא אומר שפרסום הדגל של שבת, תעלי על הדעת, אמר תקף ששמע מילה שבת, כבר תביא עליו שבת, וזה שלא. לכן הוא אומר שהעצר הוא כדעתו של מרן, שצריך לברך ואחר כך להדליק. כן, זה אפילו הוא שהוא מגוני אשכנז, כך הוא חושב ככה למעשה. וגם כן עוד יש כמה מגוני אשכנז שחשובים. גם ערוך השולחן הופיח בבשורות ככה לעצור של מרן. לפיכך כל אחד ואחד יצדק, כמו שאמרתי, להחזיר את הדבר, להחזיר עטרה לירושנה, ויזכה לברכות, שאם לא כן חצי שלום, כאילו מקבלים כניסת השבת, תלויה עם ברכה למצלה, לפי דעתו של הרמב"ם ומרן. זה דבר חייב כל איש. אתה מקבל עליך שבת, נכנס לכניסת השבת, וצריך לעשות ברכה למצלה לדעת הרמב"ם ומרן. כל ערב שבת, העץ החליט את זה. שהרמב"ם סובר שזה ברכה למצלה, והם עושים נגד על חוב ועל חמתו חצי שלום. זה בזה שזה מנהג דתו. והרי בגמרא כתוב, כל הברכות כולם מברך עובד עשייתן, חוץ מסבילת הגר. סבילת הגר, כתוב שמה, הגר הזה, לפני שיתמול, הוא גוי. אפילו עשו לו ברית מילה, מר ולא סבל, עדיין הוא גוי. מתי הוא מוכן להיות יהודי? רק אחרי הסבילה. אז לכן, לפני הסבילה הוא עדיין גוי. איך נאמר, השקדישנו משוסה וצבנו על הסבילה. מי צבא אותך על הסבילה? אתם צבא למוספה שיהיה, או למוחמד שיהיה, כעשה סבילה. צריך קודם כל שיתמול, יהיה בן אדם, אחר כך תברך, כשהוא מסתובבנו על הסבילה. אבל זה בפני הסבילה, אני יכול לברך. זו הסבילה של הגמרא. ובכן, לכן כתוב חוץ מסבילת הגר. כותב הרמב"ן, כל מקום שיש בגמרא כללות, כללות בכף, זאת אומרת כלל, ואחר כך גם כנאמר בו החוץ, זה דווקא קטני. ואי אפשר להוסיף על זה כלום, כאילו זה. כן, עכשיו, לפי דבריהם של אלה, הייתה נאמר, חוץ מסבילת הגר, זה הדקת הנרות. הדקת הנרות ישנה בכל ערב שבת. זה כמה יש, כמה גרים יש בעולם, פעם בשנה, פעם בקצת, כמה חודשים. במקום שהגמרא תתפוס דבר שהוא לא שכיח, תגיד, חוץ מהדקת הנרות, שזה מעשי בכל יום. אלא ודאי שזה לא נכון, אלא הנס הוא כמו לעשות להרמב"ם. מה שאומר הרמב"ם, והרמב"ם כותב הרב ומגיד שלקח את זה מדברי הרמב"ם גאון. וכי מי יכול לחלוק על הגאונים האלה ככה לבדוק מדברו דברים נגד הגאונים? וכבר שהם מראי דעתה שלנו, מרן כותב בספר ארוכת רחל, עד שחבר מרן את שוחה ערוך, לא היה דבר שהיו עושים בכל ארצות המזרח, אלא כפי הוראות הרמב"ם. לא יזזים ממנו ימין ושמאל. אלא שאחר כך מרן, כשראה שיש הרבה מחלוקות, בכמה עניינים, בכמה נושאים, שלא כדעת הרמב"ם, אז הוא חשש שדעת החולקים. אבל בדרך כלל כותב כנסת הגדולה של מרן צדיקי, ששולחן ערוך מיוסד עד דעתו של הרמב"ם. וכן גם כהרמב"ם, כערך בעצמותיו של הרמב"ם, גם בדין הזה, אז גם כן צריך לעשות ככה כדבריהם, ולא לשנות מדבריהם ימין ושמאל. לכן צריך תמיד לנהוג באיפוק, באורך רוח, ולהסביר לאנשים, לא כל אישה יש לשכל, שתבין תקף של דברים. אבל אני לא יודע על דברים כאלה. אמא שלי ככה נהגה, סבתא שלי ככה נהגה, אז מתעתיק כמו סבתא. יש להם סבתא ורעמה וסבתך. לא יודעים מה זה הרמב"ם, מה זה שולחן ערוך, וכי מי סבתא שלה יכולה לחלוק על הרמב"ם, יכולה לחלוק, שאל אותה, תדעת מי זה הרמב"ם, ואיפה תדע מסכנה. וכדאכן צריך לקחת את זה כמו שאמרתי, רק באורך רוח ובדרכי נועם, כדי להחזיר עטרה לירושלים. גם בן ישחי לא פסק נכון, בן ישחי לא פסק נכון, נענה ממנו הבית יוסף. יש כמה דברים צעיות לבן ישחי, וזה אחד מהם. כן, עכשיו נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו ביום טוב, בכל הדעות. זה מחלוקת בשבת, אבל ביום טוב אין שום הדעה. כי אחרי שאדם מברך גם כן על דרך של יום טוב, וכי אסור להדליק נר ביום טוב, אתה לא יקבל ביום טוב. זה לא שייך אותו הטעם שאמור בשבת, לא שייך. למשל, הטעם שכתב אותו ביעקב וייל, הוא כתב את ההלכה הזאת, שמדליקים ואחר כך מברכים בערב שבת, אז הוא לא כתב את זה בתוך הלכה, הוא כתב ככה. קצת נתאים נוהגות של תחילה מדליקות ואחר כך מברכות, שאומרות שאם יגידו הדליקה של שבת, איך אחר כך יכולים ללכת להדליק? הרי כבר קבלו עליהם שבת. אז הוא אמר קצת נתאים. הוא לא אמר שכך דעתו, אבל חבריו, הוא בהתאם לברונה, בישראל איתרלנד, בעל תרומת הדשן, והם כתבו בהפך, כתבו שצריך תחלה לברך אחר כך להזיק, והם היו בדרך אחת. והם כתבו ולא הזכירו בכלל ורשמע ולא יפקד ולא יזכר בשונם דברי הנשים האלה. וכי הנשים האלה יכולים לחלוק על הרמב״ם בשביל הטעם הטיפשי שלהם. מה אם אמרנו זה שבת, אז ככבי שבת יכול אחר כך להזיק, זה טעם טיפשי זה. כי אי אפשר לתמוך על הטעם הזה. אז מה פתאום לשנות את זה מכל דינים שלנו שאנחנו אומרים תכף עליך ולעשייתך? מן היה הדבר בסוף חומרה איך ירשתי. אבל זה חומרה שבאה לזה כולה, כמו שכתבנו, שהרמב״ם סובר שברכה לבטלה היא. אם מברך אחר כך שברכה לבטלה. מי יעיף פנים נגד דעת הרמב״ם לברך ברכות לבטלה בכל יום, בכל ערב שבת. דעתו שלך למעשה, כל ערב שבת תגיד ברכות לבטלה. וזה דעתו של מרן גם כשכוונו הוראה אותה. וזה דעתו מה שאמרתי, להקת הפוסטים, גם ראשונים. ובלעזר ברואי הדבי היה מגוני אשכנז, לא היה ספר אבי. וכתב צריך לברך ואחר כך להזיק. המורזכי שהיה תמידו של מרן מרוטנבורג, גם כן היה אשכנזי. ופסק צריך לברך ואחר כך להזיק. ספר הפזץ, רבנו אשר בר חיים, שמעתיק אותו על היחידה, גם כן היה אשכנזי, וגם כן הוא פסק ככה. נמצא גם האשכנזים ככה היו נוהגים. פתאום בא לנו קצת נשים שמביא לנו רבי יעקב בן, הפכו את העולם, בלבלו את העולם. נשים לפסוק הלכות על פי נשים, שאני אומר לך שם הלכה. הלא כתוב, להצטרפו דברי תורה ולא ימסרו לנשים. זה כתוב בירושלמי שמביא עם זה התוספות בתוצאה דווקא הזאת. כן? לכן שזה כמו שאמרנו, כל אחד משתדל תביא כוחו להחזיר את העטרה בירושנה, אבל בדרכי נועם. לא חושב שלא מדברים במדון ולא במחלוקות. עכשיו זה חסוד העניינים של הלכות חג השבועות. יש כאלה שמתאחרות להדליק נרות עד הלילה. לא מדליקות נרות בעוד יום כמו בערב שבת, לא רק בשבועות, אלא בכל החגים כולם. ויש שמדליקות בעוד יום. המנהג יותר נכון להדליק בעוד יום. לא לחכות עד שאלה לבדל. חוזר, בלי עבד. אם לא הדליקו בעוד יום, אפשר להדליק גם בלילה, שאין בזה מניעה כביום טוב, אפשר להדליק. ובלבד שלהם נר דולק בעוד יום, כדי שהדליקו נר מנר. כי אסור להדליק להמציא עץ ביום טוב, זה אסור נולד, לכן למשל לקחת גפרור, להדליק אותו ביום טוב, זה אסור. בפני שזה מוריד אש ביום טוב, או להדליק חשמל ביום טוב, גם כזה אסור. בפני שמוריד אש ביום טוב, זה אסור מדרבנן, כמו שאומר כתוב במשנה, בצד המזגימל, אין מתאים עץ, לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן המים ולא מן האפר וכו' וכו'. אז לכן גם כן ההלכה הזאת היא דבר ברור, שאסור להדליק גפרורים ביום טוב, או מציץ, יש מציץ כזה שמדליקים ממנו, יש מציץ של גז מיוחד של גז כדי לבשל בו. אסור להדליק ממנו ביום טוב, זה נקרא כמו מוליד. מוליד אש ביום טוב אסור, אלא צריך להדליק נר מנר. אז אם רוצות להדליק את הנרות גם כן לכבוד יום טוב בלילה, אז הדליקו מנר שהוא דולק מבעוד יום. יש לוקחים נר נשמה של דולק עשים על מה שעות, מדליקים אותו בערב יום טוב, ושארים אותו דולק עשים על מה שעות, כל פעם שרוצים להדליק, לוקחים ממנו. אם להדליק את הגז, אם להדליק משהו אחר, אז זה הכל לוקחים מנר שהוא מוכן ומזומן. כי אסור להדליק רק מאש מוכן. וזה עבד שלמשל לא הכין את החשמל, רוצה להדליק חשמל, קשה לו לאכול ככה בחושך, מוצר לומר לגוי שידליק לו חשמל ביום טוב, כי האסור הוא פס מדרבנן, לא מדאורייתא. בשבת, הרערה היא דאורייתא. זה שבערו אש בכל מיני אחר, וגם חשמל זה בכלל אש. בדיקת יום המדליק, מדליק זה הרערה מהתורה. אבל ביום טוב, זה אסור רק מדרבנן, משום מוליד אש. אז לכן הם לא עשו חכמים, אלא דווקא על ידי ישראל. אבל על ידי גוי, ולצורך מצווה, כגון נוצא לסעוד, למשל לסעוד הטוב. ודע שאדם שהוא שועד בחושך הוא מסתער. הוא רוצה לומר לגוי שיבוא ידליק לו את החשמל. אולי הסדר את השעון, אבל היה איזה בלבול, והשעון לא הדליק לו את החשמל. ולכן הוא רוצה להביא גוי שידליק לו חשמל. מותר להביא לגוי שידליק חשמל ביותר. ואם עושים אותו בזה, מבחינה, שזה צורך מצווה. שיבוד דשבות, במקום מצווה, לעולם זה מותר. וזה שיבוד דשבות, כי הולדת אש זה שיבוד, איסור שיבוד, ואמירה לגוי שיבוד, אבל תימוד ישבות הוא כל מצווה. כל שצריך אכילה או צריך למוד, זה נקרא תימוד צריך מצווה. לפי חס למוד. יש פותחים שסוברים שכשם שהולדת עת ביום טוב אסורה משום מוליד, כך אסור להוליד ריח ביום טוב, ריח טוב. כגון למשל, אדם שלוקח בוטן, מי בוטן, שופך אותם על מטפחת, מסתק אותם על מפה או על מטפחת, כדי שתקלוט ריח טוב, כל פעם שיפתח את זה, ריח נחוח, מרגיש שזה הנאה. אז זה אסור לעשות את זה ביום טוב. עשה את זה ביום טוב. כי הולדת ריח טוב ביום טוב, במלבושים ובגדים, זה אסור להחלט. זה אומנם לא מוסכם. צריך לומר את האמת. זה דבר שהוא לא מוסכם. זה שיטת התוספות, שיטת הראש. אבל דעת הריזה הרמב״ם לא כך. זה בגמרא כתוב בצד דווקא ג' שחופה כסה אשתיראה אסור ביום הטבה משום מוריד. חופה כסה, זאת אומרת חופה את הקושי שבו היה לו ריח טוב, חופה כסה על בגדים כדי שיקלטו את הריח הטוב שיש בו. אומר רבה ורדושים זה המטר, דעו שזה אסור, כדי שמוריד לך ביום טוב. אבל הריזה הרמב״ם סמית אותה על הצד הזה. מפני שבסיום הגמרא משמע שאין בזה אסור. כך דעת הריב והרמב״ם, ועמד על זה הגאון בחיי בן עטר בספר ראשון לציון, וגם הגאון הרב רבי שלום שולם בעל ספר של ראשי שבועות נווה שלום, שניהם קדומים לדבר אחד, שהריב והרמב״ם שהתמיתו הלכה זו סוברים שמותר להוליד ריח טוב בשבת או ביום טוב. אין שום מפש בשבת יום טוב בנושא הזה, ואין שום עצור. הלכה מרן לא כך משמע. מרן בית יוסף הייתי כדעת העושים. יכול להיות שהוא לא ירד לעיין בדעת הריב והרמב״ם, אבל בכל זאת כדאי לחוש את דבריהם, ולא להוליד ריח בגדים שיראה, בגמרא כתוב שיראה, שיראה זה בגדי משי. לא להוליד ריח בבגדים, עוד מפחת, מה? בין שיראים ובין בגדים אחרים. אבל לגבי הולדת ריח טוב בבשרו של האדם, דהלמי למשל בידיים, לקחת מעט ריח טוב, לשפוך על הידיים שלו, זה כמעט שזיעה מעבירה לי, אז זה לא כל כך נשאר קיים. זה לא דומה לבגדים, כשאתה מפזר עליהם ריח טוב, זה נקלט, ונשאר הרבה זמן, זה בת בר קיימה. אבל אם אתה עושה על היד, היד זה זיעה מעבירה אותו. כדברי הגמרא בברכות נמדים על עמוד בית, שם גמרא לא עוסקת ביום טוב או שבת, אלא לא יוצא את המתחכם, לא דווקא את המתחכם, אלא כל אדם ירא שמיים. לא יוצא אדם כשהוא מבוסם לשוק בלילה, כשיש בו ריח טוב, הגמרא אומרת, מה טעמה? למה שיחשדו אותו? למה הוא ככה, ויש לוקח ריח טוב והולך בלילה בחושך, בחשתה אצל לך הוא ימות לכם על זה ארץ. בטח, תמונה לו חס ושלום, הולך אצל משיני, כדי שחס ושלום לעשות עבירה. אז יחשדו בו, יחשדו בקשרים. וכתוב, ויתם נקיים מהשם ומישראל. אז לכם שזה אסור ללכת ככה כשהוא מבוסם. מה הגמרא ומוסיפה? הנמד לבגדיו, אבל בגופו זיעה מעבירה לי. אבל אם הוא קונה ריח טוב, פעמים אדם יש לו קצת זיעה, זוהמה, יש ריח לא נעים, הוא מוסם קצת ריח טוב על בשרו, זה לא כלום. אז זיעה מעבירה אותו, זה לא נשאר דבר בקיימה. יש מחלוקת שמה בגמרא, צערו, כדא אמרי כבגדו דמה, כדא אמרי כגופו דמה. אם שם את זה בשיער, שהוא זקן, שם את זה בשיער. ויש לו בלורית בראש שלו, ושם את זה בשערות שלו. איך הדין? יש מדעי אמר כגופו דמי, יש מדעי אמר כבשרו דמי. זאת אומרת שזה מחלוקת. בדבר שהוא דרבנן, הולכים בזה לכולם. כך כתבו כמה אחרונים, כיוון שאיקה דאמרי ואיקה דאמרי, אז בדרבנן זה לא לכולם. אז לכן גם עניין איסור הולדת ריח טוב ביום טוב, זה כולו בדרבנן. וכל שכן, אחר שביארנו שערי והרמה משמיתו את זה מכל וכל, אז הם לא סוברים בכלל יש בזה איסור. אז לכן די לאחד איסור כשאתה עושה את זה בבגדים, שזה בר קיימא. אבל בשערו או בפניו זה מותר. וככה עידו האחרונים, שהמנהג פשוט להקל בזה. כך כותב בספר שולחן גבוה, מעיד שכך גם כן המנהג, גם בספר בן דוד. יש שדנו בזה בשביל הכהנים, כשנותנים ידיים בנעילה של יום הכיפורים. אז עושים מטרת ידיים, תראה שהדין הוא, כהן שעולה לדוכן, יצא כפיו, צריך לעשות קודם כל מטרת ידיים. אך אפי שאנחנו ביום הכיפורים נותנים ידינו רק עד כיסא אצבעותיו, אבל הכהנים כשעולים לדוכן צריכים ללחוץ ידיהם עד סוף כף היד. זה הדין שלהם. זה מצווה, כשהם עולים, הם לא מתכוונים לשם תענוג, זה לא רחיצה לשם תענוג, רחיצה בשביל המצווה. אז לכן כשעולים הם בשחרית, הם במוסף, הם בנעילה, צריכים לטול את ידיהם. אבל יש כאלה שנהגו, יש בתי כנסיות כמה, כתוב בספרים, כשמערב יום הכיפורים דופקים כמה מהמוסים בתוך המים האלה של נטילת ידיים, ובשעת הנעילה כשבאים הכהנים ונוטים אליהם, נוטים אליהם במים מבוסמים שיש בהם ריח טוב. אז בשביל הידיים אמרנו כבר שאין זו בעיה.
פני?
שהריח טוב הזה שבידיים זה זיעה מעברה לי.
אבל יש כאלה שעוררו שהוא אחר כך מנגב את הידיים שלו במגבת, והמגבת קולטת ריח טוב
מהמים המבוסמים האלה. אבל גם בזה אין בזה שום אסור.
מפני שהוא לא מתכוון לתת ריח טוב במגבת. הוא אכפת לו שיהיה ריח טוב במגבת, בפרט שהמגבת היא לא שלו, היא שבית כנסת. זה נקרא שמו פסיק ראשי, זה לא נחדה. זאת אומרת שזה פסיק ראשי. אחרי כותב גם כן גאון גינת ורדים, שפסיק ראשי בזה נקרא שמו פסיק ראשי בזרבנן, שזה מותר. כך כותב גם כן בספר נחפה בכסף, של רבי יונה נבון, ועוד כמה אחרונים. לכן למעשה אין בזה שום חשש. ובלבד שאת הריח טוב יטילו אותו בערב יום הכיפורים, לא ביום הכיפורים עצמו. כתוספת לדברים האלה, לפי הזמן שלנו, יש היום חזנים, יש לי בעלי קול נעים, לפעמים באים בזמנות, זה לא מתאים אותם תמיד. הם גרים במקום אחר, ובאים ומנעימים ביום טוב. ויש אחד שיש לו טייפ רקורדר, זה רשם קול, קטן, שם אותו בכיסו, כמו המשטרה לא עשה מקליטה, כשזה פושעים הולכים מקליטים, אז גם כן הוא הולך לומד מהמשטרה הזאת, הוא הולך יושב על יד הטיבה, איפה שעומד שם החזן, ומקליט את החזן, את הקול הנעים שלו. יש בזה אסור, אם זה ביום טוב, זה אסור. בשבת אין צריך לומר שזה אסור, שם יש בזה גם הבערה. כשהוא פותח ומביט, זה הבערה. אבל אפילו ביום טוב שאתה מנסה לומר שהבערה היא מותרת. אבל יש בזה הולדת קול. הוא מוליד את הקול הזה, בסרט הזה, שמתחלה הסרט הזה, לא היה בו כלום. ועכשיו הוא מוליד את קולו בתוך הסרט. אז גם כן זה נקרא שמו כמו הולדה. כמו ממציא דבר חדש, כמו שאומר ראשי בביצה קו ג' כל הולדה דבר חדש, נקרא שמו כמו שעושה מלאכה. לכן בשביל זה אין להתיר דבר כזה לעשות. אין צריך לומר ביום שבת, שבדעת שזה אסור. יש כאלה פושעים, הולכים שמים את הרשם קול הזה, מטמינים אותו בכיס שלהם, אף אחד לא מרגיש, והולכים יושבים ביום שבת איפה שעושים בקשות, ויש שם איזה זמרים שיש להם קול נעים, יושבים ככה על ידם, ויאללה, ומחלטים את הקול שלהם. הזמן מסכן הוא לא אשם, הוא לא יודע שזה הרשע הזה הולך מקליט את הקול שלו. מאיפה הוא יודע דבר כזה? אז עליו אין עוון לשלחם. אבל האיש הזה של קשמון, קשמון רשע, קשמון מקליט ביום שבת, עושה מלאכה, עושה הבערה, כיבוי, כל הדברים האלה. צריך לזהם אנשים שכאלה. אם יש אנשים שחשודים כאלה, יזרקו אותם מחוץ למחנה מושבם, יזרקו אותם. וישלחו מן המחנה כל שרוע וכל זב וכל תמן הנפש. לחזור לעניין של חג השבועות, יש שיטת תורי זהב שאומר שאין להתפלל ערבית בליל חג השבועות אלא רק לאחר צאת הכוכבים ולא מוקדם בעוד יום. אצלנו עכשיו זה קצת אקטואלי, כי יש שעון קיץ הזה בעוכרינו, זה הקיץ הזה בא בלבד את העולם, כן? אז יש כאלה שמתפללים תמיד בעוד יום. לפי דעתו של תורי זהב, אסור להתפלל ערבית בעוד יום. למה? מפני הוא אומר שזה מחציר משבע שבתות תמימות תהיינה. כתוב שבע שבתות תמימות תהיינה. יום 49, שאתה סופר ספירת העומר, צריך שיהיה יום שלם. ואתה הולך מקדים, עושה תוספת מחול על הקודש, מתפלל ערבית מוקדם, אז לחסר זה 24 שעות של אותו היום. זה לא קשמות תמימות תהיינה. זו דעתו של תורי זהב. רבים מהאחרונים חלקו עליו, אמרו בערבית אין בזה חשש, אבל בגמר כן הסכימו אותו. כל מה שאני מדבר זה בטעם גאוני אשכנז,
וביעקב פולק הוא הראשון שהמציא את החמורות האלה, שלא לקדש בליל חג השבועות, לעשות קידוש על הכוס, וכן לא לעשות סעודה, אלא עד שיצא את הכוכבים. וטעמו מהטעם שאמרתי, כשיש כתוב שבע שבתות תמימות תהיינה, תמימות צריך שלא יחסר מהם אף יום. ואם אתה עושה מחור על הקודש, מוסיף מחור על הקודש, כי אתה מחסיר מיום 49, לא יהיה לך יום שלם. וכן לכם שזה צריך לחכות עד שיצא את הכוכבים, ורק לאחר מכן לעשות קידוש וסעודה. זה מה שכותב הגאון ביעקב פולק. יעקב פולק היה בעל החידושים, חי לפני יותר מ-400 שנה. הוא היה המחדש הראשון של החילוקים.
חילוקים, קשות, תירוצים, פלפולים, היה גאוני, אין לו שכל גאוני. אומרים אחרי החלוק הראשון שאמר, פלפול הראשון שאמר, כל גדולי הדור שהיו במחיצתו אמרו לו, באמת אתה גדול אתה ועושה נפלאות, ראשי תיבות גאון. גאון, גדול אתה ועושה נפלאות. הוא תחבר נימה בנימה, קשר בקשר, שהוא קשר ועשה את זה מפלפול כזה. טוב, והוא בחוכמתו גם כן חדש את החדוש של הדין הזה. בעקבותיו כתבו ככה כמה מגדורי האשכנזים, בתוכם למשל השני לחות הברית מביא שאבא שלו גם כך פסק, וכך עושה גם כן בספר מסעת בנימין לתלמידו של הצורי זהב. כן, נכון שהם אומרים את הדבר הזה, בשבילנו זה טוב היה. פה בארץ ישראל, האקלים שלנו, איך שהוא יכולים לדבר על זה. אנחנו בלב הכי תמיד מתפללים מנחה סמוך לשקעת החמה. עד שמתפללים ערבית, עד שהולכים הביתה, וכי כמה זה יצא את הכוכבים, מקסימום 20 דקות אחרי השקיעה. אז בבדה מגעים הביתה, כבר עבור 20 דקות, מתחילים לעשות קדוש הסעודה. בשבילנו אין כאן בעיה ממש, אבל הבעיה היא בשביל אנשי אירופה. באירופה שם הנשק, כלומר היום הוא ארוך מאוד, בתשע יש שקעת החמה, בתשע, תשע ורבע, ואחר כך גם כן צאת הכוכבים, עוד גם כן מעריך הרבה מאוד הנשף, עשר, עשר וחצי עד שמתחילים כבר צאת הכוכבים. אז התחילו כבר לעשות קידוש, והתחילו לסעוד, עד שגמרו את הסעודה שלהם זה 11:30-12. מתי עשו את הלימוד של חג השבועות? ב-12 יעשו אותו. ב-2 כבר שם זורחת השמש. עשינו פה מתחילה כמה זורחת השמש, עשינו 4:30, שם אצלהם ב-2 כבר, ב-2 יעופת. כן, הלילה כולו אינם, הלילה כולו מסומק. כן, תכנס ככה ויצא ככה, כבר הלילה כזה. אז מתי יגידו את הסדר של הלימוד הזה? לכן בשבילם, היו באמת מסתערים, הייתי כמה פעמים בפריז או בג'נבה, או במקומות אחרים, היו אומרים לי שזה צער גדול בשבילם. אז אמרתי להם, מי אמר לכם שחובה לנהוג סופו המנהג הזה? כי יש רבים שחורקים על זה. מותר לכם לפרד מבעוד יום, מותר לכם לעשות קידוש, ושעודה מבעוד יום, כדי שיש תוספת מחר הקודש. כך מוכח בדורי התוספות, בפתחים סביקת עמוד ב', שם הביאו את התוספתה. התוספתה בפתחים אומרת, שרק בליל פסח, כל הימים שמקומים כולם מוספים בהם מחר על הקודש. חוץ מליל פסח, בשביל אכילת מצה ומרור, צריך להיות משתחשה, לנו בלילה. למה? פרש כתוב בפסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה, תלעיש ומצות המנורים וכלו. הקישה התורה מצה ומרור לפסח. מה פסח אנו לך אלא בלילה? כך גם כן מצה ומרור. כך אנחנו יום משתה של איזה הוא מקומן. הפסח אנו נאכל אלא בלילה, לא נאכל אלא עד חצות. שלא יהיה אדם, למשל, אומר, אני רוצה לשים מחור על הקודש, רואה איזה כבב, איזה טעים, אה, איזה ריח טוב של פסח, משחק כל היום כולו רעב, אין לו מה לאכול. יאללה, יעשה בעוד יום, יעשה מחור על הקודש, שעה קודם, יתחיל לאכול פסח. אבל לא, פסח אנו נאכל אלא בלילה. צריך לחכות עד שאלה לבדי. קודם כל צריך אמר הגדה. זה אמרתי אלא בשעה שמצב, רוב אנחנו לפריך, צריך שיהיה גם כשעת הגדה. בכל אופן, זה הדין מיוחד בשביל הפסח. אבל שעד הימים טובים, מותר להוסיף מחול על הקודש ולסעוד ולאכול את הסעודה, ואין בזה שום בעיה. לכן בשביל זה, כותב גם כן באמת בספר יוסף אומץ, של הגאון רבי יוסף יוספה, שחי לפני 350 שנה בערך, מביא את הסברה הזאת, שאין לעשות קידוש ולסעוד בליל חג השבועות, אלא עד שיהיה צאת הכוכבים, אומר, ולחן זנה לרבנן כשישעד עבד הרכי. לא ראיתי שהרבנים הקדמונים שהיו חודשים עושים את הדבר הזה. והוא גם כן מסביר מה שאמרתי, הוא היה חי גם כן בגרמניה, היה חי באותם מקומות, שזה באירופה, ושם באמת קשה מאוד לדבר בליל חג השבועות, אז לכן כותב, אין אפשרות לעשות לקיים את הסדר של הלימוד, אם יחכו עד יסף הכוכבים. לפי כך מותר לעשות אפילו תוספת מחר על הקודש, אין בזה שום דבר. וכך כותב גם כן הגאון יעבץ, אומר זה חומרה של איזה אחרונים שחדשו מלבם ואין הדין כן, הוא חולף עליהם, דחי אותם. כך כותב גם כן רבי אפרים לניאדו, שהיה בן דין בחלב בארם טובה, יש לו תשובות זגל מחנה אפרים, גם הוא מעריך בהפסק ובדוחה בשתי ידיים את השיטה הזאת, אומר שזה מותר ואין בזה שום חשש. לפי כך, מהדין זה מותר. לפעמים יש בן אדם, אולי הילדים שלו רוצים ללכת לישון, יש ילדים קטנים, ולא יכול לחכות שיהיה עד תשע כוכבים, לפעמים זה מעיק עליו, אני מצער אותו, אז אפשר להקל, כמו שאמרנו, שעשה תוספת מחור על הקודש. אבל רק, כזית, ישיר כזית לאכול אחרי שזה כוכבים. אחרי שזה כוכבים זה רבע שעה בערך 20 דקות אחרי השקעה. 20 דקות אחרי השקעה יאכל את הכזית האחרון, אחר כך חברה לך את המזון, ואז הכל יהיה בסדר. הוא הדין בליל שבת, בליל שבת הבא. רוצים לעשות למשל קידושים בעוד יום, גם כן נעשה כמו שאמרנו. ומצא לקדשנו בעוד יום, כלומר קידוש היום בעוד יום. בפרט כשיש לו ילדים קטנים ורוצים לישון, אז יעשה קידושנו בעוד יום, ויסעוד את רובו, אלא שיוכל כזית, בסוף הסעודה, יוכל כזית, שיוכל אותו באחרי את הכוכבים. ואז מקיים גם כן בשפת אכלוהו היום, ששם יש, הפסוק אומר, אכלוהו היום, כי שבת היום להשם, היום תמצאוהו בשדה. שלוש פעמים היום, שלוש סעודות. לכן למדו מכאן כמה אחרונים שהיום הכוונה על ליל שבת שיהיה מאוחר שלא יעשה דין בעוד יום תוספת מוהר הקודש לכן ישאיר כזית אחד שאוכל אותו לכל הפחות בלילה גם שיש בספר בשביל דבר של הגאון הנתיב שגם הוא עומד בתוקף לחכות עד תשע הכוכבים אבל אין לסכן כמו שאמרנו לכם העקר הוא כדעת מה שכתב בספר אומץ וכתב הגאון יעבד, גם בספר מלמד להועיל כותב כך, גם רבי יפריים מניאדו, לכן חעקה כדבריהם להקל. מצווה לשמח את עצמו בבשר ויין, כשהוא משמחת בחגיך, וגם חג השבועות שתרבה לשמחה, וכן מצווה לאכול בשר ויין, אנשים בראוי להם, כמו שהגמרא בפסחים קופסת אומרת, אנשים בראוי להם בבשר ויין, אין שמחה אלא בבשר, אין שמחה אלא ביין, וכן הנשים בראוי להם, גם כי נשמח אותם, כמו שהגמרא בקידושין המדלת אומרת, אישה בעלה משמחה. עכשיו, היא לא תביא באהבה השמחה. בעלה חיה משמח אותה. איך ישמח אותה? כמו שהגמרא שם אומרת בפסחים, כגון בתכשיטים ובבגדי צבעונים. ישנה להם תכשיטים שישמחו אותם, ישנה להם בגדים יפים שגם כן ישמחו, וזה יותר הנאה להם מאשר אכילת בשר ויין לגברים. ותינוקות בראוי להם, ילדים קטנים, בכליות, אגוזים, טופי, יופי, כל מיני דברים כאלה, ישמח אותם, ממתקים כאלה שישמח אותם. אז זה מצווה ששמחת בחגיך, כזה מצווה על שמחת החג. רוצה לקנות שמלה חדשה לאשתו. ישאיר אותה סמוך לחג, כדי שאז גם כן יקיים בה בגלל מצוות שמחה. זאת לא אומרת שלא יקנה לה, אני זקוקה דווקא לשמלה, יקנה, אבל העקר הוא בימים האלה, בשלושת החגים, מצווה מיוחדת שיש בשמחת אתה ובתיך, שישמח אדם מפתו. וכמובן, יחד עם זה, כמו שכותב הרמב"ם, כך כותב גם בשולחן ערוך, לשמח את העניים על ידי הושטת יד שייתן להם לאלה שהם זקוקים וזקנים. יש הרבה בפרט בזמן הזה, האינפלציה הזאת, עניים ועניונים וזקנים. הולכים כמה שלכם כסף, הולכים לחנות, יוצאים עירום ועריה, עדיין חצי הצד לא יצא. שליש רביע לא שמענו, כל הכסף כבר הלך. לכן צריך כל אחד ואחד להשתדל כמה שאפשר. אז זה שאמר, כל מי שהוא שמח, אוכל ושותה בחג ולא משמח את העניים, זה לא שמחת החג, זה שמחת קריסו, כך כותב הרמב״ם. זה לא אם היה כוונתו באמת שישי למצווה, למה אני משמח גם כן את העניים של הקדוש ברוך הוא? כמו שאמרה התורה, ושמחת אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה שהם בקרבך. הלוי בזמנם לא קבל חלק בארץ, כולם קבלו גנות, פרדסים, כל אחד יש לו. אבל מסכן הלוי הזה, אין לו שום דבר. אז צריך לתת לו להחזיק בידו. הוא ממשיך הרמב״ם בסוף הלכות של מצווה ויובל, לא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנזבו לבו ועזב הבלי העולם הזה, משקיע עצמו בתורה של הקדוש ברוך הוא, וכך שאומרו כאילו הוא משבט לוי, שכתוב בו יורו משפטיך ליעקב ותרתך לישראל, ומצווה להחזיק בו ולתמוך בו בפרט בימי החגים. אז לכן, היום בני חשיבות שלנו, שהם עזבו את אבלי העולם הזה, והסתגרו בתוך ארבע עמות של הלכה, בתוך הדמות שלהם, שעל ידם, ברוך השם, אין לנו מורה הוראות בישראל. מצווה להחזיק בידם, מצווה לתרום כל אחד ואחד כפי כחלקו, כדי שיראה גם כשמחת החג, ולא יסתערו מסכנים מסמכים ולא עליהם שאין להם כדי לשמח את עצמם בימי החג. כן, אמרנו שעקר המצווה שמחה, ככה עקר כמו לעשות של הרמב״ם. אף על פי שהתוספות ובסכת מועד קטן ודלת סוברים שבזמן הזה אין מצוות עשה מן התורה לשמוח בחג כי השמחה עקרה בזמן שהיה בית המקדש קיים שכתוב שם וזבחת השם ימים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוהיך בזמן שהיה בית המקדש קיים אפשר לקיים מצוות שמחת החג אבל בזמננו שאין הרבה סם קדש קיים, לא שייך. עכשיו אין שמחה אדם בבשר, הגמרא גם כן, אבל זה מהפסוק הזה, זה רחת של נביא, ואכלת שם, ושמחת לפני שאני לא יכל. עכשיו איננו שמחת בשר. כך סוברים את הספרות. אבל הרמב״ם חולק עליכם, ואנחנו לא זוכרים את דברי הרמב״ם. כך גם כל האחרונים, להקת האחרונים, עשינו כדעתו של הרמב״ם, שגם בזמן הזה נוהגת שמחה שפת השם מן התורה. שלא כדעת אברי אש, תלמידו של החתם סופר. שהוא סובר שגם הרמב״ם מודה בזה. אין דבריו נכונים. גם בשלושת שבועות בניין שלמה לא ירד את הדבר הזה. אלא העקר הוא, כמו דעתו של הרמב״ם, שגם בזמן הזה יש לנו מצוות שמחה, וכל אחד ואחד יעסק כמתי יכולתו. היות שכתוב בגמרא בחגיגה דף ח' שאין שמחה אלא בבשר בהמה, ולא בבשר עוף, שנאמר שמחת בחגיך, דברים שחגיגה באה מהם. כלומר חגיגה באה מהם זה כלומר בהמה. אז לכן צריך לעשות בשר בהמה, לא בשר עוף. לכן אפילו אדם שהוא אוכל תמיד בשבתות, הוא בשביל בריאות שלו, סיבות אחרות, אוכל בשר עוף. בפרט גם כעניין כשרות, אין בעיות בבשר עוף כמו שיש בבשר בהמה. שם לא שייך צרכות וצרכות, כל דברים האלה.
לפיכך צריך להשתדל להשיג בשר בימת כשר חלק שיהיה גלט ואז יקיים בו מצווה שמחת חג. אוכל חתיכה קטנה, טעמי אחים זכו, אפילו מעט, כזה שקיים את המצווה, הם בלילה והם ביום. אף אפילו שביום נוהגים לאכול חלב, באכלי חלב, לאכול באכלי חלב, אבל אחרי שעה מותר אחר כך לאכול בשר, אז זה ימנע את עצמו משמחת החג באכילת בשר. אף אפי שהמנהג הוא שאוכלים בבוקר מאכלי חלב. הטעם שאוכלים מאכלי חלב ביום חג השבועות במיוחד, בבוקר אוכלים מאכלי חלב. הטעם לזה, כתבו הפוסקים, בזמן שישראל הלכו לקבל את התורה, אומר רבינו סעדיה גאון, בעשרת הדיברות כלולות כל תלג מצוות. כל תלג מצוות שבתורה כולן כלולות בעשרת הדיברות. בתוך זה, אכילת בשר בחלב, שאסור לאכול, זה מה שגידים בחלב אמו, אסור לאכול בשר בחלב. לכן כל הבעיות של כשרות, לא כשרות, כתוב בזבחת ובקרחה ובצולחה כאשר צוויתיך. אמר רבותינו, מה זה כאשר צוויתיך? מלמד שצווה הקדוש ברוך הוא, הלכות שחיטה. דיני הגרמה, דיני עקפור, דיני שהייה, דיני דרסה, דיני חלדה, אלה חמשה הלכות שחיטה, שהם כולם הלכה בשם סיני. ויש פעמים פרסים, פרסי פרסים, הרבה הלכות. שלא יהיה שום פגם בסכין, שהסכין תהיה בדוקה, שיהיה חד וחלק. אתה מעביר את הצפון, יש לא תרגיש שום הרגשה כלל. אם יש הרגשה כלשהי, זה נקרא שמו בכלל עקור, זה נקרא שמו נבירה כשאתה שוחט. זה לא שחיטה, זאת נבירה. לכן כל הדינים האלה כולם נאמרו. ורבו של הסימן, שאתה שחטת את העוף, רוב סימן אחד כמוהו. רבו של סימן כמוהו. זה ראשי תיבות כאשר צוויתיך, כאשר ראשי תיבות רובו של אחד כמוהו. אני מספיק הרוב ככולו. אז יש חוט את כל הסימן כולו בתחתו ובעצפו, אם הוא שחט את הרוב גם כקשרה. כל זה נאמר בהלכה למשה מסיני. והנה, אלה לפני כן, לפני מתן תורה, כל אחד מה היה עושה, איך היה אוכל, לוקח את העוף שיש לו, את הבהמה שיש לו, בסכין של המזבח ושוחט. למה עדיין לא מסתבר בהלכות שחיטה. באו שמעו עשר סדברות, והשם פקח את סבבם, פתח את סבבם, ושמעו את כל התורה כולה כבר נקנסה במוחם. ממילא, כל הכלים שלהם, כל טרף. למה הם אכלו? אכלו אתמול, אכלו בשר שהיה שחוט בסכין של המזבח. הסכין של המזבח היא פסולה, אסור לשחוט בה יותר. עכשיו מה הם יכולים לעשות? רוצים ללכת לקיים מצוות שמחת החג. זה חג השבועות, זה מה מתן תורה. הכל מודים בעשרת ובעינן לכם. מה טעמה יום שניתן לבוא התורה, בגמרא ובפסחים סמך חייך. כי הם רוצים ללכת לשמוע, לאכול, לשמוע, מה יאכלו, מה יאכלו? כל הכלים שלהם, הכל צריך. צריך לעשות הגעלה, צריך להכין את הכלים, לעשות את זה ביום טוב, זה יום טוב זה. רוצים לשחוט בהמה, אין להם סכין, צריך להכין את הסכין, להשחיז אותה, לעשות אותה תהיה חד וחלק. ואיך לא יעשו את זה ביום טוב, לעשות דבר כזה, אסור להשחיז סכין. זה כשמו מסכין מנה. וכן זה הדרך, כל אלה מכשירי אוכל נפש. מכשירי אוכל נפש, לא דרכים את יום טוב. לכן מה היה להם דבר אחר לאכול? רק מאכלי גבינה, מאכלי חלב שהיה להם, זה כשר. ברוך השם, אין בו שום דבר. אחו, חלבו את הבהמות שלהם, בתוך הסירים, צונן בצונן, לבלע ולפרת. אז לכן, אחו, חלבו אותם, שתו חלב, ואכלו גבינה, וזה רק כמה שעשו. והיה להם דבר אחר.
לכן אנחנו עושים זכר להם בבוקר, גם אנחנו תפרנים כמוכם, אנחנו גם כן עושים זינוי המזדהים המחיר. לכן שותים רק מאחרי חלב, אוכלים דבר, אוכלים חלב, אוכלים דברים כאלה. אבל אחר כך, כדי לקיים את שמחת החג, אחרי זה אוכלים גם כבשר. הרי הגמרא אומרת בחולין קופה, אכל גבינה, מותר שאוכל בשר. אפילו שאכל בבוקר גבינה, מותר לאכול אחרי זה בשר. רק ישטוף את הפה יפה, ויאכל פרוסת לחם, כדי שלא יישאר בין הדקדים של השיניים משהו מהגבינה, ואחר כך מותר לו לאכול בשר. מי שאוכל בשר צריך לחכות 6 שעות עד שאוכל גבינה. אבל מי שאוכל גבינה, מותר תקף ומיד לאכול בשר. לבד שישטוף את הפה שלו, כמו שאמרנו, ישטוף אותו במים, בטמפו, במה שלא ירצה. אחר כך גם כפרוסת לחם גם כן עש אותה, או יוכל מעצלת יחד את זה, ואחר כך מותר שותה חלב בלבד, לא אוכל גבינה, אז לא צריך גם כן ללעוס משהו. למה החלב כולו זית, דבר שהוא לא זית, אתה שותה חלב מים, ישטוף יביא את הפה שלו במים, ואמרנו, זה כבר הלך. אבל משקת גבינה, גבינה היא אוכל, אז היא נלעסת ונכנסת בשיניים או בין השיניים. לכן לפיכך ילעס גם כן את דבר, כדי שאם יש משהו בין השיניים, יצא עם הלעיסה של הפת, ועד כך מותר, אחר כך מותר לאכול בשר. יש כאלה שמחמירים, אם זו גבינה קשה שעבר עליה 6 חודשים, ממתינים 6 שעות ממתינים. אם עבר עליה 6 חודשים, היא גבינה קשה, אז היא יש בה קצת שומן יותר, ממשיכה יותר, גם נכנסת בתוך השיניים יותר, אז לכן מחכים 6 שעות. ויש נוהגים גם כן, על כל חודש ממתינים 1 שעה. אם זו גבינה שעבר עליה חודש, מחכים 1 שעה בין גבינה לבשר. אם עבר עליה חודשיים, מחכים 2 שעות. 3 חודשים, 1 שעה. יום לשנה, יום לשנה, חודש לשעה, חודש לשעה. כך מה שהם עושים. אז אם זה 6, אם זה יש 6 חודשים, ממתינים 6 שעות. כמובן, אם זה יותר מ6 חודשים, לעשות אותה יותר מבשר, מי שאוכל בשר לחלב, צריך לחכות 6 שעות, לא יותר מזה. אז לכן אם היא 8 חודשים, יושב לחכה לה 8 שעות? לא, מספיק 6 שעות, לא מספיק. לעשות אותה יותר להפוך. אז זה סימן בעלמה. זה כל זה המנהגים האלה היו נוהגים בחוץ לארץ. העיד הגאון רבי אליהו מני, וגם רבי יוסף חיים, שבארץ ישראל לא נוהגים את המנהג הזה. אלא תקף אחרי גבינה אוכלים בשר. ובזבט ששוטפים את הפה שלהם, אפילו גבינה קשה, אפילו גבינה 6 חודשים או יותר, שוטפים את הפה יפה יפה, ולועסים פת, לועסים מזבר עם סלט ומשהו, ואחר כך אוכלים בשר. זה מה שעדים לנו שני הפוסקים האלה, ואנחנו מקיימים לה, סוברים כמו דעתו של מרן, מרן לא הביא שום מנהג אחר, ולכן אין לנו לכל דבר, אפילו אם יש לך ספק במנהג שלך, עומדים על עקר הדין. כשיש ספק במנהג, הולכים על עקר הדין, ועקר הדין זה מותר. בספר של התשובות מהר"ם מרוטנבורג הוא כותב כך, שאלו אותו איך הוא נוהג בעניין אכילת בשר אחר גבינה. אמר להם, אני נוהג קצת להחמיר בזה בבהמה, בבשר בהמה, ומקל בבשר עוף. למה? הוא אומר, במי חורפי, זאת אומרת בבחרותו, בצעירותו, כשהייתי רואה אנשים שלא אוכלים בשר אחר גבינה, הייתי מלגלג עליהם, הייתי צוחק עליהם. ושרני מרי את החושבותם כאילו גם כן יש להם מילות זרקה בהם. בגמרא כתוב בפירוש, אחר גבינה מותר לאכול בשר. אז מה רוצים להחמיר אותם מהגמרא? עד שפעם אחת כשבאתי לאכול בשר אחרי הגבינה, ראיתי שיש בין השיניים שלי כמה חתיכות של גבינה. מאז פסקתי לגדג עליהם, הם צודקים. בגמרא לא זה ברור כשהשיניים יש בהם נקבים וקבים חלולים חלולים. זה לא מעליו של שיניו שלמות ובסדר. בדורות הראשונים היו בסדר, תראו, היו אנשים זקנים בני 90 שנה, השיניים שלהם לא חסר להם שן אחד, וכל השיניים שלהם שלמות, שכולם מתאימות עם שקוליים בהם. ועכשיו אבותינו הרבים, אין אחד שלא חולה בשיניים שלו. זה כואב לו השן, זה עוקר שן אחד, זה עוקר 10 שיניים, כל אחד משהו אחר. היום לא כמו בדורות, פני שיש הרבה סוכר, ושאוכלים סוכר, הסוכר הזה הוא ממיס את השיניים, מקלקל את השיניים, זה טבע. צבע של הסוכר מקלקל את השיניים. בדורות הראשונים לא היה להם סוכר כל כך. אם היה סוכר, היה להם סוכר חום, ועד שותים אותו, שותים בקושי אותו, לא טעם ולא ריח. היום זה טעים, כל אחד אוכל שוקולד, וכל אחד אוכל סוכר, וכל אחד זה וזה. אומרים שרופא אחד יצא להמחיש את זה, לקח שן של מישהו שעקר לו את השן, שם אותו בבקבוק של טמפו. מחר הבוקר אין, נעלם השן. כי הדברים האלה הם ממחים. לוקחים את השיניים, מקלקלים אותם, הורסים את השיניים ממש. כל החבר'ה שזה היום סובלים כולם בשיניים. אז מה, כשאדם יש לו כל כך נקבים, הוא אוכל גבינה קשה, אז כל הפירורים של הגבינה נופלים בתוך הנקבים של השיניים. כשהוא בא אחר כך לאכול את הבשר, אז זה נפלט יחד כמו שאוכל בשר בחלב. זה, כל זה מסביר מהר"ן מרוטנבורג על זמנו, אמר את זה ברוח חכמים רק באדם ששיניו בסדר. אבל כשאדם יש לו נקבים בשיניים, ודאי שיש לחוש לכך. ובכל זאת, בבשר עוף, כיוון שזה רק מזרבנן, אינני חושש כל כך. די לי בקנוח בפת, כשאני אוכל חתיכת פת, וגם שותה גם כן איזה דבר, להפסיק, הרי זה המטרה אחר כך לאכול בשר עוף, אבל כיוון שזה רק מזרבנן. אבל משאין כן בשר בהמה שזה זה אורייתא, אני מחמיר, ואני אוכל עד שאני יודע בבירור שכבר אין לי בין השיניים משהו של גבינה. טוב, זה מה שכותב הרב מהר"ן מרוטנבורג. יש בבית יוסף, בסימן קופעין ג' באורח חיים, העיר מהזוהר, פרשת משפטים. שם כתוב בזוהר שאסור לאדם לאכול בשר וגבינה בשעודה אחת, בפעם אחת. אז לכן יש כאלה רצו מכאן להחמיר, למדו כל מיני דברים להחמיר מהזוהר הזה. רש"ל חולק, רבי שלמה יוריה אומר לא, כוונת הזוהר שאוכל בשר ואחר כך גבינה. למה לעשות אותו שהוא חלק על התלמוד שלנו? אין לנו מה, שאוכל בשר, אחר כך גבינה זה שאסור. אבל אם אוכל גבינה ואחר כך בשר, כמו שכתוב בתלמוד שלנו מותר, למה לא לעשות שהזוהר חולק? אבל יש שהבינו שהכוונה אפילו כשזה גבינה ואחר כך בשר. אפילו לפי הבנתם. כל מקום שהזוהר חולק על התלמוד שלנו, לך כמו התלמוד, זה עריכת פסוקה, כך כותב על הדבז, בסימן פה. אומר הרב חידה, אפילו אם אני מחמיד לפעמים כמו דעת הזוהר נגד התלמוד, לאחרים אני נוהג להורות להם, להכיר כמו דעת התלמוד, שאין לנו אלה דברי התלמוד. מכירכים שזה גם עכשיו, למה עשי, ככה זה. אוכל גבינה, מותר לאכול בשר אחר זה. בין בשר בהמה, בין בשר עוף, בלבד שינקר היטב את השיניים, ולא שלא יהיה בין השיניים משהו שיהיה של גבינה, ואז מותר לו לאכול כמה שהוא רוצה. אם אוכל חמאה, או אוכל דברים כאלה שהם נמוסים ומוחים, אז זה לא נשאר כל כך בין השיניים. ועם כל זה, אחרי שטיפת הפה, הדחת הפה, ואחר כך גם כן נאכל איזה חתיכת לחם עם סלט, עם איזה דבר, כדי להעביר אם יש משהו, אחר כך נאכל לאכול בשר בלי שום בעיות. אז לכן דין חג השבועות בזה, כמו כל הימים כולם, אין להקל לזלזל יותר, נאמר, כבר שזה מצווה לאכול בשר בחג השבועות, אז לכן אפשר לזלזל חס ושלום בזה, חלילה וחס, אין מקום לזלזל. אז ישמור שלא, כמו מה שמותר בעלמא, מותר גם כן בחג השבועות. לכן אם אכל בשר, חייב לחכות 6 שעות עד שמותר לו לאכול גבינה, או חלב, מאכלי חלב. יש נוהגים שמעטרים את בתי הכנסת בענפים, ענפי אילן. ועשבים שוטחים בקרקע בית הכנסת, מביאים גם כן שושנים כאלה, שמים אותם ברמונים של ספרי תורה, מקשטים אותם בפרחים. כל אלה מנהגים טובים, וזה מנהג קדום, כתוב באגדה, בתרגום שני של אסתר, בכלל הקטרוגים של המן הרשע שהיה מקטרג על ישראל, היה אומר, בואו ראה מה עושים לנו לפני חג השבועות. הולכים וקורסים לנו, כל ענפי העירות שלנו, עושים אותם מסכנים, את כאלה נות ערמות כיום ולידם. ולוקחים את כל הענפים, עטרים בהם את בתי כנסת והבתים שלהם, ואומרים, זה יום חג מתן תורה שלנו, קיבלנו את התורה. אז הרשע הזה אומר, זה בדרך קטרוג. המשמע שכך היה מנהגם של ישראל, וידוע שהתוספות למדו מכמה דברים מהקטרוג של המן הרשע. וכן, הוא ספר המנהגם של ישראל, לכן לומדים משם. לכן כותב הרב חידה גם כן, שמנהג ישראל תורה ועשים את הדבר. גם הרמ"א כתב את זה, שהרמ"א כתב על שוטחים עשבים, אבל גם ענפי האילן או שושנים, שגם זה, גם כן יש איזה רמז מהתלמוד, כתוב שם לחייו כערוגות הבושם, מלמד שכל דיבור ודיבור שהיה מוציא הקדוש ברוך הוא כביכול מפיו, היה מתמלא העולם כולו בושם, אלא שבאה רוח אחרי הפעם בושם הראשון, מעבירה אותו, מביאה בושם אחר. באה רוח אחרת, נושבת, מוציאה את הרוח הראשון, אחר כך כזה שיהיה ריח אחר. וכל ריח יש בו ריח אחר. שנאמר, שם כתוב, שפתותיו שושנים לא תפוס מור עובר. אל תקרא עובר, אלא עבר. כל פעם אחר פעם, כי מתמלא העם בסמים, מתמלא העולם בסמים. פעם אחת אתה מריח, חלס, חלס, זה לא נכנס עוד ריח, חלס, מצגע עליו, כיוון לדעת. לכן, מסתכל על כל שמח את ישראל, בכל זיבור וזיבור היה הורך. אפשר לשאול, באה הרוח, עברה ותטהרם. באה כך רוח, ריח אחר. זה ריח עמוץ יותר, זה ריח מתוק יותר, זה של מרדים, זה של פרחים, זה של שנים. יש כל מיני ריחות טובים. וכך אפשר רוצה לשמח את ישראל. עושים זכר לזה, מביאים ששנים, פרחים, קושבים אותם על הרמונים של ספר תורה, גם כי הם קוזים שיהיה להם לזכור לנו את מעמד מתן תורה כמו שהיה בהר סיני. הגאון רבי אליהו מווילנה יצא נגד המנהג הזה. אמר שכך מנהג הגויים להבדיל, הם לוקחים בכנסייה שלהם בימי החגים שלהם, בימי עדיהם, ושמים פרחים, ששנים, כל הדברים האלה. אז לכן כתב שצריך לבטל את המנהג, גם בספר חיי האדם מביא אותו. אבל אין הלכה כך, מפני שאנחנו לא למדנו מהגויים. אם הגויים עושים כל דבר שעושים גויים, אנחנו צריכים לעשות לבטל את המנהגים שלנו, ושנעשה כל פעם הקלה ודרישה על כל מנהג שלנו. אם גויים עושים, כדי להפסיק אותו, אין הדבר הזה. אנחנו קדמנו אותם, אנחנו עושים את הדבר הזה, יש משמיים. מתי אומרים חוקותיהם לא תלכו? חוקות שלהם זה חוק גזירה בלי טעם. כך כותב הגאון רבי יוסף קולון, מהריקו, מביא את זה מעתיק את זה מרם בבית יוסף סימן קוף עיינתת ביורי דעה וגם הרמה פסק אותו שם ביורי דעה שלא שייך בחוקותיהם לא תלך הוא רק בדבר שהוא חוק שהוא גזירה בלא טעם אין בו שום טעם בלא ריח אלא סתם גזירות שגזרו הכומרים שלהם ואנחנו רוצים ללמוד מהם לעשות כמעשיהם אז זה נאמר בחוקותיהם לא תלכו אבל דבר שיש בו טעם בהיגיון ויש לו סברה אז כל מה שעושים גויים אסור לנו לעשות אין לזה שום דבר לא שייך מזה בחוקותיהם לא תלכו. או שיש מזה דבר של פריצות, זה נכון, חוקותיהם לא תלכו. נגיד למשל, בפריז עושים כל מיני סמלות שכולם, כל כוונתם בשביל פריצות, בשביל לגרות את האנשים, בשביל להוריד הורי עבירה. קרע כל היום עלי הרשעים. מה עושים שם בפריז? זה כל זה האופנות החדשות, המודה הזאת החדשה, בשביל להוריד פריצות כיוצא בזה. עליהם נאמר, רק רע כל היום ספר טובות עמלק וכן זה מה שיש להם אבל מה שאין כן בזה שייך לומר חוקותיהם לא תלכו ומשה רוצה להידמות לאלה הפריזאות האלה שחקניות הפריזאות ולבש את צבלה בלי שרבורים ואיזה כוונתה להידמות להם אבל אומרת משום חוקותיהם לא תלכו שבזה לא תעשה מן התורה מלבד עשו פריצות אבל מה שאין כן דבר שאין בו לא פריצות ולא שום דבר ולא חוק בלי טעם יש דבר שהגיון קובע אותו אז מה יש בזה? בכל דבר תגיד בחוקותיהם לא תלכו, אין לדבר סוף. לכן שזה להבדיל כמה אלפי הבדלות, בשעת הלוויה יש כאלה לוקחים זרי פרחים שמים על הארון. נכון, גם הגויים עושים זרי פרחים על הארון. אבל לא בשביל זה לומר שזה לקח שם בחוקותיהם לא תלכו. זאת אומרת שהרבה פעמים רואים כשמלווים איזה איש צבא שנהרג מסכן וכיוצא, אגב יש כאלה שמים זרי פרחים. אז יש כאלה נבעטים בזה, כאילו זה בחוקותיהם לא תלכו. לא נכון, אין בזה שום דבר. גם בתלמוד הם שמים פרחים, הם שמים שושנים, הם שמים הדסים בגמרא, בפרק הדברים שמסכת בלכות, זה אפילו ג' וגם בבצד דבר, הם שמים פרחים, הם שמים שושנים. אז עכשיו כל אחד לאחד שאומר, כל דבר בחוקותיהם לא תלכו, תגיד, לא, אין בזה שום דבר. רק דבר שאין בו שום היגיון, ולא כבוד, ולא שום דבר, זה שייך למה בחוקותיהם לא תלכו. לכן המנהג הזה כמנהגו נוהג. גם בבית הכנסת שלנו אנחנו נוהגים, שמים פרחים, שושנים, כל דברים האלה, ואין בזה שום דבר. בשעת אמירת עשרת הדיברות, יש נוהגים, יש מהעם שנוהגים לעמוד על רגליהם בשעת עשרת הדיברות. וכתובות עשרת הדיברות. אבל הרמב״ם נשאל על זה, הוא פסק שאסור לעשות כן. למה אסור לעשות כן? כתוב בגמרא בברכות מזבית, בבית המקדש היו נוהגים, לומר עשרת הדיברות בכל יום. הכהנים, אנשי המשמרה, היו נוהגים לומר עשרת הדיברות בכל יום. חשבו חכמים לקבוע את זה גם בכל הארץ. איפה שנמצאים ישראל? בבית הכנסת. יגמרו את התפילה, יגידו עשרת הדיברות. אלא מה? כשמטילו את זה מפני תרעומת המינים. אומר רש"י, מה זה תרעומת המינים? המינים האפיקורסים אומרים, רק עשרת הדיברות זה מהקדוש ברוך הוא. ושאר התורה כולה כתב אותם חס ושלום משה רבנו מדעתו וזה משווה את החומים בפיקורוס כמו שהמשנה אומרת בפרק חלק כל ישראל יש להם חלק עולם הבא ואין יש להם חלק עולם הבא האומר אין תורה מן השמיים אומרת הגמרא אפילו אמר כל התורה כולה מן השמיים חוץ מפסוק זה, חוץ מתיבה הזאת הרי זה לקשבו כופר בתורה ואין חלק עולם הבא אם כן, אדם שהוא חושב שחלק מהתורה נכון מה זה נכון? שלטן הקדוש ברוך הוא. וחלק, כמו שרבינו חס ושלום כתב בדעתו, נקרא שמו כופר חס ושלום בתורה. וזה נקרא שמו אין תורה מן השמיים, שאין לו חלק העולם הבא. אז לכן כותב הרמב"ם, אם אתה כותב על פי הגמרא הזאת, כמו ששם לא רצו שחכמים, לא רצו חכמים לקבוע שכל אחד אמר עשה את דברות, שאתה נותן יד לפושעים להגיד, למה אומרים עשה את דברות, אומרים פרשה אחרת, עשה את דברות, נכון, זה מה הקדוש ברוך הוא, השאר זה רק ממשה רבנו. אז כדי שלא יאמר ככה, בטלו את זה חכמים. כך גם כן אם אתה עושה יחס מיוחד לאמירת עשה את דברות, שאתה קם ולא קומתך, בשעה כל התורה אתה יושב ככה על הכיפק, אחר כך מגיע עשה את דברות, עומד. למה זה? למה בזה עומדים? למה פה יושבים? כנראה עשה דברות חס ושלום, זה הנכון. השאר יושבים, כנראה שזה לא כל כך חשוב, זה מה שרבינו כתב אותם. זה אתה נותן יד הפושעים, אף קורסים חס ושלום. ואסור לנו להראות שיש יתרון בתורה קצת ממנה על קצת אחר. חלק ממנה על חלק אחר. אלא כל תורה כולה שווה בעינינו. אין שום מפרש בזה כדאי. אם יש עוד אחת מחוקה בספר תורה, כל הספר תורה פסול. לא משנה באיזה מקום האות הזאת מחוקה, אם בעשרת דיברות, או בפרשת עמלק, או העין של עמלק כעורה, דיברות עיניו, גם כן זה פסול, יהיה כתוב מלק, מלק, כתוב, גם כן בספר תורה פסול, צריך לכתוב עמלק כמו שהוא. תמחה את זכר עמלק, תמחה אותו, אין דבר, אבל פה בתורה תכתוב אותו כמו שהוא. לכן כל התורה כולה, אסור לשנות בה כי הוא זה. לכן מטעם זה אומר הרמב״ם שאסור לעמוד בעשרת דיברות. כשישיבו לו להרמב״ם, שבבבל היו נוהגים באיזה מקומות, כמה אנשים כן לעמוד. ורוצים להרחיב את המנהג הזה, וישיב להם הרמב״ם, כשאנחנו רואים אנשים חולים ואנשים בריאים. משתדלים אנחנו לרפות את החולים, כדי להשוות אותם, לעשות אותם כמו הבריאים. ולמוד איך נחלה את הבריאים, כדי להשוות אותם לחולים. כך, אלה שהם נוהגים לעמוד, כמו חולים, עושים טעות, מנהג משובש. אתה רוצה ללמוד מהם? בהפך, אתה צריך לבטל את מעשיהם, ולא ללכת ללמוד במעשיהם. וכן לכן, בשביל זה הרמב״ם כתב את זה, כשמם ביוון, בסכינה חריפה. כמה אחרונים שכתבו ליישב את המנהג הזה, לא ידעו שהרמב״ם פוסל את זה. הרמב״ם, תשובת הרמב״ם הייתה בכתיבת יד. נתפסה רק לפני כמה עשרות שנים, מצאו אותה בגניזה של קהיר. בכתיבת ידו של הרמב״ם, והתפיסו אותה. וכי עכשיו, ברוך השם, בגלות נגלות שראינו את דברה של הרמב״ם, מי החלוק על הרמב״ם? הרב חידה עליו שלנו בספר טוב עין, רבי שמואל אבוהב בספר דבר שמואל. שני אלה באו ללמד זכות על המנהג הזה, כדי שהם לא ראו תשובת הרמב״ם. והדבר ברור, אילו היו רואים תשובת הרמב״ם, היו חוזרים בהם. הרב חידה בעצמו כותב על מרן בכמה מקומות, מהם בחיים שאל סימן נ"ה, אומר, אילו ידע מרן שתשובת הרמב״ם כתוב להפך, היה עוזב דעת המהר"ם, לא תומר והיה פוסק כמו דעתו של הרמב״ם. אותו דבר, אנחנו מה הרב חידה, אילו ידע שהרמב״ם כתב להפך שזה אסור, היה וזה פסק דבריו. לדברי הרמב״ם זכה לכוון בדעתו הגאון הרבי אריה לב, הבית דין של קובנה, כשראה שמנהג שם לעמוד בשעת עשרת דיברות, בטל את מנהגם, והוא לא ראה את תשובת הרמב״ם. אבל הוא זכה לכוון דבר, היה מגמרא בברכות י"ב, כמו שהביא אריה הרמב״ם. לפי כך למעשה, צריך לנהוג לשבת בשעת עשרת דיברות. אם אדם רואה שהבית כנסת שם נוהגים לעמוד ויאמר להם לא ישמעו לו, יש באדם שהוא אישות חשובה, ישמעו לו, אבל יש באדם שהוא בתוך עמי הנוכחי יושב, לא ישמעו לו. אז יתחכם כדי שלא יהיה משונה מן הבריות. הם כולם עומדים, הוא יישאר יושב ככה, מה יגידו לו עליו? אז לכן לא טוב שיעמוד לפניכם בתחילת ספר התורה. כשתחילו ביום השלישי לצאת מישראל מארץ מצרים, יעמוד על רגליו. ואז כשהוא כבר תפס אותו עומד, אז אולי אני לא עמדתי בשיקוות עשרת דיברות, אני עמדתי מההתחלה. יש בלב הכי כמה אנשים, בלי שהם ערים כל הלילה, אז השינה, התרדימה רוצה לטפול על עיניהם. אז מה הם עושים? עומדים על רגליהם. הם בתפילה בשעת שוצא למשל. כי בוודאי צריך אדם להשגיח, אם כל הלילה קורא לשם ער, כל זה בשביל לזכות, שיתפלל ויקרא ספר תורה, הכל בכוונה כמו שצריך. אז מה הוא עושה? וישן בשעת קריאת שמע, זה נקרא שמוע יוצא שכרו בהפסדו, זה הפסדו בשכרו, מה מרוויח? לכן בוודאי צריך להתגבר, ואם מרגיש שתשומת דעת התרדמה נופלת עליו, יעמוד על רגליו, כדי שלא יישן. או ילך עם סבא חוץ, אם יש מים שמה, ירחש את הפנים שלו מים קרים, יאללה, צורח ממנו השינה. זה זה מה שיש לעשות. אז ככה גם כן, גם בעניין זה, יעמוד על רגליו, כדי שלא יראה שהוא מייחס חשיבות מיוחדת על שש דיברות, יותר משאר קריאת התורה. אלא בעינינו הכל שווה, כל תורה אחת, הכל מפי הקדוש ברוך הוא, הוא הכתיב למשה רבנו מילה במילה. שום מילה לא כתב משה רבנו בדעתו. שכח אדם ולא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון ביום חג השבועות, לא יחזור בשביל יעלה ויבוא. אם שכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון וסיים ברכת המזון, ואחר כך נזכר שהוא לא אמר יעלה ויבוא, לא עוסקים מעין המאורע. אף אפי שמרן כתב בסימן קוף פחת, שאם שכח אדם ולא אמר יעלה ויבוא צריך לחזור ביום טוב, אבל רבו האחרונים שחוקים על זה, בפני שהרשב"א בחידושיו לברכות ממתת וגם בתוספות בסוכה כבזיין כתבו שאין הדין הזה לחזור בשביל מעין המאורע של יעלה ויבוא, אלא דווקא בלילה הראשון של פסח, בלילה הראשון של חג הסוכות. אבל שאר ימים טובים אין צריך לחזור בשביל מעין המאורע בשביל יעלה ויבוא. זו שיטת התוספות והרשב"א, כמו שאמרתי, כך כותב רבינו אליהו בלונדרס, כך כותב בהגהות רבינו פרץ. כן, כיוון שיש כמה ראשונים שאומרים ככה, לכן חושבים לנו מישהו ספק מלאכות להקל, אפילו שהרמב״ם והראש וסיעתם סוברים שכן צריך לחזור, אנחנו חושבים מישהו ספק מלאכות להקל, שבע תעשה עדיף. כך פסק הגאון במשה ישראל אבי דיר רודוס בספרו משה ידבר, בנו של הרב כל אליהו, חי לפני בערך 150 שנה. כן, הוא כותב גם כן שלא צריך לחזור, משהו ספק ולכות להקל. כך כותב גם כן רבי אברהם הכהן בסלוניקי בעל ספר טהרת המים. כך כותב גם כן בספרו. ואותו דבר כותב הרב הראשון לציון, הרב חמה, רבי חיים משה אלישר, בנו של הרב יצא ברכה. כותב את זה, הוא בעל ספר משה האיש. כותב גם כן שלא צריך לחזור, משהו ספק ולכות להקל. כך כותב גם כן רבי יוסף חיים בספר בן איש חי, גם כן פסק כך. כן, יש לנו כמה פסקים שפסקו, כן? לכן המעשה שב ותעשה עדיף. לכן אדם ששכח בליל חג השבועות, או ביום חג השבועות הבוקר, שכח ולא אמר יעלה ויבוא, וסיים ברכת המזון, אינו חוזר. אבל, כל זה במזמורים כשסיים, אבל אמר ברוך אתה השם בונה ירושלים, אמן. ותקף אחרי שאמר ברוך אתה השם בונה ירושלים, נזכר שהוא לא אמר יעלה ויבוא. אם עד אין אמר בונה ירושלים, רק אמר ברוך אתה השם, אז חוזר ואומר, אומר למדין חוקיך, וחוזר ואומר יעלה ויבוא. כדי שיראה שאומר פסוק, אז לכן אומר, אחרי שאמר ברוך אתה השם, יאמר למדין חוקיך. אחר כך יחזור ויאמר שיעלה ויבוא. אבל אמר בונה ירושלים, מה יעשה עוד? יאמר שמה ברכה, כמו שכתוב בגמרא, בברכות מפתית, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה, את יום חג השבועות הזה, את יום טוב מקרא הקודש הזה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. יאמר זה בשם ומלכות. אחר כך המשיך ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, לעד עד אבינו מלכנו, עד אלוהינו מוראנו, וכו' וכו'. זה ברכה רביעית. והוא הדין, אם נזכר, אחרי שאמר ברוך אתה השם, בונה ירושלים אמן, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, לפני שיתחיל ברכה רביעית ממש, רק אמר מלך העולם, תקף נזכר שהוא לא אמר יעלה ויבוא, אז במקום שיסיים ברכה רביעית, יסיים אשר נתן, ימים טובים לעמו ישראל ששון ושמחה, את יום חג פלוני הזה, את אותו בקודש הזה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. אחר כך ימשיך, ברוך אתה השם, כמו מלך העולם, עד אל אבינו מלכנו. זהו הדין שאדם שכח ולא אמר יעלה ויבוא בחג השבועות. זהו הדין בחג הסוכות, זהו הדין בחג הפסח, רק לילה הראשון, ולילה ולילה הראשון של חג פסח וסוכות, בשני אלה, אם אפילו סיים ברכת המזון, חוזר לראש ברכת המזון. זה בשני אלה ככה. וזה שחוזר, שאמרתי, יש חובה לאכול רק שתי סעודות בחג השבועות. מה שאמרתי שעושים ברוך אתה השם ושנתן, ימים טובים, זה בלילה וכן בבוקר. אבל אם עשה סעודה בבוקר, הכל בסדר. אחר כך רוצה לעשות סעודה שלישית אחר הצהריים. כיוון שאין חיוב לעשות סעודה שלישית ביום טוב, ואדם שרוצה לעשות, עשה, אין בזה חובה. אחרי כיוון שזה רק בתור רשות, אם שכח ולא אמר יעלה ויבוא, אינו חוזר. אפילו נזכר תקף אחרי ברוך אתה השם בונה ירושלים, נמשיך ברוך אתה השם במקום מלך העולם, לעד עד אבינו מלכנו. אבל טוב שיאמר בלי שם ומלכות, ברוך השם נתן ימים טובים. לזכור ברוך אתה אשר נוקם מלך העולם, נגיד ברוך אשר נתן, אם יתומים למעשה סוסר ושמחה, את יום חג השבוע עצר שם נוקם מלך. זה ברוך, ברוך מקדש את הילד והזה מנים. בלי שיום מלכות, יאמר בין זה לזה, ואחר כך ימשיך. כל זה בברכת המזון שסעודה שאינו חייב בה, שהיא סעודה שלישית. סעודה שלישית אנו חייבים רק ביום שבת, אבל ביום טוב לא חייבים סעודה שלישית. ולא עוד אלא, אפילו בשבת, אם אחד שכח ולא אמר צבע חליצנו בסעודה שלישית, פסק מרן שאינו חוזר. לכן גם כפה, ככה לך באמת, שאינו חוזר. וגם שמה שאינו חוזר, הכוונה אם סיים בברכת המזון. אבל אם נזכר בין ברכה לברכה, ברוך אתה השם בונה ירושלים, כלומר ברוך אתה השם מקדש מלך העולם, שנתן שבתות ומנוחה לעמו ישראל באהבה לאות של עברית, ברוך אתה השם מקדש השבת. אחר כך אמר ברוך אתה השם לעד אל אביר מלכנו. נוהגים לקרוא סדר קראי מועד בליל חג השבועות. טוב הדבר שכל אחד ואחד ישתף עם הציבור, אין הדומה יחיד שעושים מצווה לרבים שעושים מצווה. ויחי שעושים מצוות שקורא יצא מאחד את הסדר קריאה מועד. פני שיש כאלה שהולכים לומדים גמרא, לומדים מה שרוצים. תלמד גמרא בזמן אחר, כי כל כך אתה שקדן, שאתה לא מבין אף פעם משיחה בטלה, שאתה צריך כל כך להתחשק לך ללמוד גמרא, תלמד אלא לעשות תהיה בתוך עמי אנכי יושב תעשה כמו כולם. אז יותר טוב לקרוא קריאה מועד. יותר טוב, אני לא חס ושלום מתנגד לאלה שלומדים גמרא. סוף סוף אני לומדים תורה, אבל אני אומר עדיף שאדם יקרא יקרא את הסדר קריאה מועד כמו כולם. דענו כמו שרגילים לקרוא כל הפרשיות שבתורה והתנ"ך כולו, שלושה פסוקים כאן, שלושים פסוקים, כמו שסדרו אותם בספר קריאה מועד. אחר כך יש תרי"ג מצוות, הרב שנמצא שם במקום, אם יש שם רב, תלמיד חכם, יסביר מה זה העניין של תרי"ג מצוות, יסביר להם כל מצווה ומצווה, שם כתוב הכל בקיצור נמרץ. הרבה מצוות שנוהגות לזמן הזה ואנשים לא מבינים אותם, לא יודעים מה שמוצאים מהפה שלהם. הכל כתוב שם כמו טלגרמות, מצוות פריה ולוויה, מצוות גדל השם, מצוות כך, מצוות כך, אנשים לא מבינים מסכנים. ופעד כשקוראים את זה, יאללה, אחת, שתיים, שלוש, ושתיים מעופף, אז לא מבינים מה שהם מוצאים מהפה שלהם. נקראו את זה בישוב הדעת, במתון, שיבינו מה שהם מוצאים מהפה שלהם. ואם יש תמות חכם, כמו שאמרתי, יסביר כל מצווה ומצווה עד כמה שאפשר. וכן גם כן המדרשים, יש מדרש בזאת הברכה, יסביר את זה לעם בטוב טעם ודעת, לא יקראו את זה ככה כמו גרסה בעלמה. ואחר כך, אחרי שני הדברים האלה, אחר כך יש קריאת דרה רבה שקוראים אותה, יחלק את זה לקהל. אם יערוכו הרבה בתרי"ג מצוות, לא יישאר הרבה זמן, אז יחלקו את זה לקהל, העלת חלק הארץ. כל אחד יקרא חמישה דפים, עשרה דפים, באופן שכל הקהל יגמרו את זה, כדי לא לפרוש מהציבור, גם כצריך אמר, גם כדי את ההדרה. אם יש זמן, קוראים תהילים, אין זמן, לא מעכב את תהילים. יותר טוב שיסביר לעם את תרי"ג מצוות, מטוטו מכל דבר אחר. תרי"ג מצוות, והמדרש, זה מושך גם כן את הלב. כי יש הרבה אנשים שקוראים את זה מהר, אחר כך שאר להם הרבה זמן, ושאר שעה, ההדרה רבה לוקחת שעה ורבע, שעה וחצי. והרבה אנשים מתחילים ככה לקרוא, כבר שלא מבינים, משתעממים, מסכנים. מתחילים לישון, מתחילים להירדם. אז קוראים גם בפסוקים, מודיעים, כזה דרך. יש כאלה בכלל, עוזבים את הלימוד, הולכים אחרי איזה טבע, עושים ואני ונעל ישתטח, הולכים משטחים להם על איזה ספסל והולכים לשם. זה לא יפה, צריך להיות בלילה כולו להיות ערים, לשבת לשמורים, ולקרוא את כל הדברים האלה. וזה תלוי בחכם שנמצא במקום, יכול לקשור את טבע העם איתו, אז כשהם כולם מבינים מה שמדברים, אז לא הולכים תקפים לישון. אז חמש דפים סך הכל, אחר כך מחלקים את זה ביניהם, את ההדרה. אז זה לא גורם שינה, אבל כשזה הרבה, אז מתייאשים להם. כיוון שלא מבינים מה שהם עושים מהפה שלהם. בבוקר, כל אחד ואחד, לברך כל ברכות השחר. חוץ ברכת על נטילת ידיים, נותן ידיו בלי ברכה. צריך אותו לידיו, אבל כיוון שלא ישנו, אין רוח רעה על הידיים. לפיכך, נותן ידיו בלי ברכה. אם זקוק נקבה, מברך אשר ירצה. אם לא, לא צריך. אז מתחיל אלוקי הנשמה של תצמית תורה וכו'. ברכות התורה יאמר אותם גם כן אחרי עמוד השחר. עלות השחר זה שעה ו-12 דקות לפני זריחת השמש. זה בממוצע, אני אומר, בשעות זמניות. אם היום הוא 12 שעות בלבד, אז שעה ו-12 דקות לפני זריחת השמש, זהו עלות השחר, שאז יכול לומר את ברכות התורה. אם מקדים ואומרים ברכות התורה לפני כן אפילו דקה אחת זה ברכה לבטלה. לכן צריך מאוד להיזהר. לא תשמעו ללוחות שכתוב מתי זה עמוד השחר וכך וכך. הלוחות האלה לא מעשה אלוהים המה ולא מכתב אלוהים הוא. שחברו אותם כל מיני חכמים, שכל אחד בודד בלבו כל מיני דברים, מצב לעמוד השחר. וזה לא נכון. אנחנו קיבלנו הוראות מרן. מרן סובר, עמוד השחר, לפני זריחת השמש, הוא 4 מילים. וכל מיל 18 רגע, כך כתב מרן. הם משנים שיטות אחרות. יש ספר קראתי ופלטי, בירוד עשר מעשר מכתס, כתב לחלוק על מרן, וסובר שהמיל הוא 22 דקות וחצי. אז אחרי 4 מילים זה 90 דקות. אז ב-90 דקות גם כן זמניות, הכל יופן זמני. אז במילה יתפרש בינינו ביניהם 18 דקות בזמניות. אז לכן הם עושים כמו דעתו של קראתי ופלטי. ויש כאלה עוד חורקים, יש עוד מחלוקת שלישית, מסברתו של הגאון רבי זלמן. הגאון רבי זלמן זה ראש חסידי חב"ד, שהוא סובר, יש שעתיים בין זריחת השמש ובין עמוד השחר. ולכן הם מקדימים, עושים לוחות אחרים. יש רבי חיים נאי, יש רבי ברוך נאי, והם חסידי חב"ד. אז עושים שעתיים לפני זריחת השמש. וכמו שאמרתי, חלק כך וחלק כך, אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן. מרן סובר שזה 72 דקות, לא יותר. אז 72 דקות באופן זמני, כפי אורך היום. אז יחשוב את זה בדיוק, בשעה ורבע בערך לפני זריחת השמש, אז יברך ברכות התורה, כל הזמן מותר לו ללמוד, כיוון שהתחיל ביתר יכול להמשיך ללמוד. אבל כשיגיע שעה ורבע לפני זריחת השמש, יברך ברכות התורה. אומנם יש מזה מחלוקת גם כן, אם בכלל צריכים אנחנו לברך ברכות התורה ביום חג השבועות שאנחנו ערים כל הלילה, או לא, יש מזה מחלוקת. דעת הפרי חדש לא צריך לברך. וכך דעתו גם כשל הגאון מבינה. אבל רבו האחרונים שחוקים עליהם. אפילו שהמשנה ברורה סובר כמו הגאון מבינה, שלא לברך, אנחנו לא פוסקים כמוהו. אנחנו פוסקים שצריך לברך, לדעתו של מרן שקבענו הוראותיו. וכך כותב גם רבינו הרים, שער הכוונות, הדף הראשון, דף א', שצריך לברך בכל תורה אפילו היה ער כל הלילה. וכתב הרב חידה שככה מנהג פשוט בכל תפוצות ישראל. וכך כותב גם כן בספר שווה ציבור, כך כתב רבי חיים פלטי, כך כתב רבי אליהו מני, כך כתב רבי סעים. בקיצור, אצלנו המנהג פשוט שמברכים ברכות התורה תקף כשעלה עמוד השחר, אפילו היה ער כל הלילה. לכן מנהגנו הוא מנהג נכון ואמיתי, ולא צריך לשנות מהמנהג הזה. לפי כך מברכים ברכות התורה, כמו שעמדתי בחג השבועות. מועדים בהושענא רבה, דין אחד להם. מה טוב ומנעים להתפלל עם מנצח המה, זו הזדמנות. בכל וכה מעריכים בלימוד בלילה, כמה נשאר, סך הכל, הפרש קטן אם תעשה בעמוד השחר, או תעשה בנצח המה, הפרש קטן מאוד. אז לכן אם מתחילים למשל ב-4:31, הלוא הזריחה היום בערך 5:31, לפי שעון הקיץ, אז מתחילים ב-4:30, שעה לוקח מהעקדה, פרשת העקדה, עד שמגיעים לעמידה, בערך שעה זה לוקח. אם מתפללים בניגון אפילו בנעימה, כפי מה שצריך יום חג, אם כן, זה שעה אחת מספיק. השעה לפני זריחת השמש מתחילים את פרשת העקדה, והתפללו במתון ביישוב הדעת, וכמו שאמרתי, אדם שרואה שמתגברת עליו שינה, ילך לרחוץ את עיניו פעמיים, שלוש, כמה שיכול, כדי שתעבור לו השינה. ויעבור בעיני עינינו, אבקשיבו ולא נמצא. וככה יהיה גבור כארי, גם בשעת קריאת התורה, יקשיב היטב רב קשב, כאילו באותה שעה הוא מקבל את התורה מחדש. והתפללו מוסף גם כן בקדושה וטהרה, ואחר כך לך אכול בשמחה לחמך ושתה מרצון בעיניך. לא ישן כל היום כולו, כמו שיש אנשים, הופכים יום לילה ולילה יום. אז מה אנחנו בכם? איזה תועלת יש בזה? ישן שעתיים בערך, שעתיים, שעתיים וחצי. כדי להפיג את התאווה של השינה, כולל כולו היה ער. אחר כך יקום בעזרת השם, מתגבר כאריה, וישב וילמד כל היום כולו, זה סגולה, אם אותו היום בפרט לומד דברים חדשים שלא ידע אותם, או ששדה בעצמו איזה דבר של הלכה שהוציא אותה לאורה באותו היום, זה קשה מהמחדש הזה של תורה. זה סימן טוב לכל השנה כולה. באותו היום כאילו מקבל את התורה הכל מחדש מהר סיני. לכן נתגבר במשך כל היום, יקראו מגילת רות, כפי שנוהגים, בלילה גם כי אנחנו קוראים מגילת רות, אבל זה לא מספיק, לא גם כן ביום. הרי במסכת סופרים כתוב שהיו קוראים מגילת רות בברכה. היו לוקחים את המגילה הזאת, כותבים אותה על כלב. כמו ששמים מגילת אסתר בפורים, כך יש מגילת רות בחג השבועות. היו כותבים אותה בקדושה ובטהרה, ומברכים עליה ברוך אתה השם, ולכל מלך העולם שקדושנו עלינו כתוב מגילה, ושיחיינו. כך דעתו של הגאון מווילנה, שצריך ככה לנהוג. וככה עד עכשיו יש נוהגים הרבה, כמו הגאון מווילנה. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן, מרן כתב שאנחנו אין נוהגים, כן? וכבר כתבו אור זרוע וכמה פוסקים שאנחנו לא שומעים למסכת סופרים בזה, כיוון שלא הוזכר בתלמוד, ולכן מי שמברך זה ברכה לבטלה. אז אנחנו לא מברכים.
אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו לא נאמר את זה בבית שלנו, כל אחד ואחד בפני עצמו. זה חשוב מאוד שזה מקרא את מגילת רות, כי כותב בספר בני אריאל בשם המדרש, דוד המלך עליו השלום, הוא נפטר ביום חג השבועות. זה כתוב בירושלמי פרק ב' לחגיגה, מובא בתוספות חגיגה י"ז. הוא נפטר ביום חג השבועות. לכלל שכתוב, הקדוש ברוך הוא מלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, מחודש לחודש. כך כתוב בגמרא, קדושין למד חטא. לכן אנחנו בטוחים שגם דוד המלך נולד באותו היום. נולד ביום חג השבועות. וכלכם שזה קוראים סדר מגילת יוחסין של דוד המלך, שתקם בסוף מגילת רות, ואלה תודות פרס וכו' וכו', ועובד הוריד את ישי, ובועז הוריד את עובד, ועובד הוריד את ישי, וישי הוריד את דוד. כי אני שם מגילת יוחסין שלו, ונולד באותו היום. לכן צריכים לקרוא את המגילה הזאת. וגם כן היא מביאה התורה, תחלתה גמרות חסדים, סופה גמרות חסדים. כל התורה קשורה עם גמרות חסדים. תראה בפרשה הראשונה בראשית, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו קטנות עור וילבישם. ילביש ערומים. מה הוא מלביש ערומים? אף אתה תהיה מלביש ערומים. ולכתב בדרכיו. הקדוש ברוך הוא כתוב שלקח את חווה בביאה אל האדם. ויביאיה גם תריה עשים וארבעה. מלמד שקשת אותה בעשים וארבעה מיני קשותים. היה באותה זמן ספר שתלך לך זה יסתפר את הספר. לעשות את התסרוקת, לעשות את הכל מיני להפות אותה. אבל היא קלה חדשה, התחתן אותה עם אדם, עם אדם הראשון. ברך להם הקדוש ברוך הוא שבע ברכות עשה להם, קדוש ברוך הוא. הוא היה מסדר קדושי שלהם. לא היה מי שסדר קדושי. אז השתבח שהוא סדר את כל הדברים, והביאה אל האדם מלמד קליעה. קליע עליה את שערותיה, עשה לה ככה קליעות, כדי שתהיה יפיפייה, והביא אותה אצל אדם הראשון. אמר רבותינו, כל הנשים בפני חווה, קודם כתוב, כל הנשים בפני שרה כקוף בפני אדם. שרה בפני חווה כקוף בפני אדם. חווה לא הייתה יפיפייה כמוה בעולם. מעשה אדם של הקדוש ברוך הוא, אפשר לדבר, יעשה לה אף ארוך, יעשה לה, ודאי, עשה הכל במידה ובמשקל. וזה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וכן, והביא אותה וקשט אותה, והביא אותה לאדם הראשון. אם כן, יש לך גמרות חסדים יותר מזה? אין לך. כך גם כן, בסוף התורה גם כן, גמרות חסדים. מה הקדוש ברוך הוא קובר מתים, אף אתה קובר מתים. שנאמר ויקבור אותו בגיא, את משה רבנו. וכן, לכן כל התורה כולה עם גמרות חסדים. גם מגילת רות, כתוב עליה במדרש, מגילה זו אין בה לא אסור ולא היתר, לא חייב ולא זכאי, לא טהור ולא טמא. ולמה נכתב? ללמדך כוחם של גמרות חסדים. הנה בועז רחם על רות, בסוף היה שממנו יצא, על ידי כך לקח אותה, ויוצא ממנה מלכות בדוד. כל מלכות בדוד שהוא מזרעו של בועז. כן, זה זנו כלכות שכרו בשביל שהוא היה מרחם על הבריות. ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות. אז אנחנו יזכה אותנו ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות, שנבוא עם משיח בן דוד. ולמה כשאתה אומר, תחשב לזה כך יפה.